היום אנחנו מתחילים בעזרת השם פרק נון בעמוד קוף צדיק ב'. כבר ביארנו כי אף למאן דאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות, כלומר שלכאורה עולם כמנהגו נוהג כמו שפוסק הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, לא צריכים לצפות בימות המשיח לניסים שיוצאים מגדרי הטבע. אומר המהר"ל, אבל אתה צריך להבין שזה עדיין לא אומר שלא יהיו שינויים. כבר ביארנו כי אף למאן דאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות, שאין דעתו לומר שלא יהיה דבר יותר. אין הכוונה ששום דבר לא ישתנה. ברור שמשהו ישתנה. אם שום דבר לא ישתנה, אז במה יהיה הבדל בין עולם הזה לימות המשיח? רק שלא נהיה אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים ולא יותר, כי דבר זה אין לומר כלל. כלומר, אל תחשוב שהכל יסתכם בזה שלא נהיה יותר משועבדים תחת האומות. לא, זה לא יהיה ככה. כן, אלא מה צריך, אם כן, למה כן כאן הכוונה? אז המהר"ל קודם כל שולל. ברור שמשהו יתקדם, ברור שמשהו ישתנה. לא התכוונו להגיד שהמצב יישאר בדיוק אותו דבר. אבל לא יהיה העולם מוטבע בחומרים כאשר הוא עתה. הכוונה היא כזאת, שבימות המשיח, העניין שהוא היום דומיננטי, עיקרי, העיסוק בחומר, כבר אז זה לא יהיה ככה. החומר לא יכתיב את הכל. בעולם הזה החומר מכתיב את הכל. כל ההתנהגות של האדם הפרטי וכל ההתנהגות של האדם המדיני. כלומר, מה שמכתיב התנהגות העמים, מה מכתיב? חומר. אבל לעתיד לבוא, אומר המהר"ל, בימות המשיח ויסתלק היצר הרע מן האדם ויתו הבריות לב אחד לעבוד את יוצר הכל. כלומר, לעתיד לבוא בימות המשיח זה ישתנה. אם בעולם הזה האדם מונהג רק על ידי יצרו הרע, כמה להשיג מה שיותר חומריות וגשמיות ואינטרסים צרים, אגואיסטים, גם אצל האדם הפרטי וגם אצל העמים בכלל, לעתיד לבוא לא. לעתיד לבוא העולם יתעלה למעלה מזה, כי למאן דאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח רק שיעבוד מלכויות, אני אסביר לך מה הוא התכוון להגיד. יהיה העולם נוהג על פי טבעו ומנהגו בדברים הטבעיים, ולא יהיה נוהג שלא על פי הטבע, רק יהיה נוהג בדברים אשר הם אפשר בטבע. רק שיהיו הכל צדיקים. כלומר, אם הופעתו של המשיח, המציאות הטבעית של חוקי הטבע, זה לא ישתנה, אבל המציאות המוסרית של האדם תשתנה. זה הכוונה, לזה הוא התכוון. אותו חכם שאמר שאין בין העולם הזה לימות המשיח, לימות המשיח הכוונה כשהמשיח כבר נמצא בעולם. נכון? המציאות הטבעית לא צריכה להשתנות כדי שאדם יהיה יותר מוסרי לא חייבים שיהיו ניסים גלויים, אלא הכל ממשיך להתנהג לפי החוקים הטבעיים שאנחנו מכירים, אבל האדם עכשיו מתנהג בעולם בצורה ישרה, בצורה צודקת, בצורה נכונה. זה מה שישתנה. רק שיהיו הכל צדיקים, וכן לעניין הברכה, אומר המהר"ל, ומתוך זה כמובן, מתוך שבני אדם יהיו נוהגים כשורה, אז בעולם המצב יהיה טוב, ברכה. לא יהיו יותר רעבים, ולא יהיו יותר חולים. לא בגלל שעכשיו יהיו ניסים, לא, כי באמת העולם תוכנן להיות עולם טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז למה בעולם לא טוב? מה שלא טוב בעולם, התורה לא מפסיקה להגיד את זה, שזה מצד מדרגתו של האדם, לא מצד שהעולם לא תוכנן כמו שצריך. העולם תוכנן בדיוק כמו שצריך. אם האדם יהיה נוהג כשורה, פה בעולם יהיה רק ברכה. הנה, אחרי חטא אדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך. לא ככה היה מוכן. היה מוכן שבאמת לאדם יהיה מה לאכול, בלא תרחה, בלא כללה. כן, ארצה.
אבל לא,
מבחינת
ההיגיון, אם העולם נוצר כל בויו,
האדם נברא בתוך מקלקל. האדם לא נברא בתוך מקלקל, האדם נברא עם בחירה. האדם יכול לנצל את בחירתו לעילוי העולם. המסילת ישרים כותב את זה. אומר, תדע לך שהעולם נברא בשיקול גדול. אם האדם יעלה, הוא מעלה את העולם איתו. ואם האדם יורד, הוא מוריד את העולם איתו. זאת אומרת, הכנה לעולם לעלות, בוודאי שיש. אדם יכול לחרוש ולזרוע ולקצור בברכה עצומה. אדם יכול להשחית, כי ישחית כל בשר את דרכו לארץ. כשאדם ישחית את דרכו לארץ, גם הארץ ישחיתה את דרכה. ככה זה עובד. זה לא שאדם הוא חלק מן הקלקול. האדם הוא בעל בחירה. העולם הוא נמצא באיזון. אתה יכול להטות אותו לכאן או לכאן. תלוי לאן אתה הולך. כן. שהאדם כן, נכון, שהחומר לא יהיה משעבד את האדם, אלא האדם יהיה משעבד את החומר, הפוך, הוא יהיה שולט עליו. הורדו בדגת הים, כוונה שאתה צריך להיות המוביל והניצול של העולם רק למטרה טובה. זה במסכת ברכות כתוב שכל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, חבר הוא לאיש משחית. מה זאת אומרת? למה לאיש משחית? הוא משחית. אז מסביר רש"י ככה: אם האדם הוא נהנה מן העולם הזה ולא ברכה, הוא מונע ברכה מן היבול. הוא מונע ברכה מכנסת ישראל. ככה הוא אומר. זאת אומרת, בירכת, הודית שהכל מריבונו של עולם, שורה ברכה בכל מעשה הבריאה. לא בירכת, התנהגת כמו גנב, שאתה חוטף בלו לבקש רשות, ובלו להודות לבעל הבית האמיתי שהוא השם, אז אתה מונע ברכה. אז נקרא חבר הוא לאיש משחית. אתה משחית, אתה מקלקל, אתה גורם לירידה, אתה גורם להשחתה, אתה מונע ברכה. כן, אני רוצה לשאול. כן,
אנחנו למדנו בשיעורים קודמים שעצם המציאות החומרית זה צמצום.
עצם המציאות החומרית זה צמצום. מה זאת אומרת צמצום? שהמציאות החומרית היא בעצם כלי, לכן זה מצמצם. הנה למשל דוגמה, הכוס זה כלי שמצמצם את כמות המים. אתה לא יכול לשפוך לתוך הכוס יותר ממה שהכוס מכיל. אז אם כן, לפי גודל הכוס כמות המים, כמות הברכה, נכון? שאלה ככה, מה אתה עושה עם הכלי הזה? הכלי הזה אתה יכול או להפוך אותו להיות עיקר, או אתה יכול להפוך עיקר מה שבו, כן? כלומר, המציאות החומרית היא מציאות מכילה. עכשיו, אם אתה מתייחס למכיל, אז באמת אתה רואה רק את הגבולות של המכיל. אתה משועבד רק לצמצום שבו. אבל אם אתה מתייחס למה שיש בתוך הכלי, אדרבה, אתה מבין שהעיקר זה מה שיש בתוכו, וזה יכול להיות דבר מאוד יקר, ואדרבה, מכוח מה שיש בכלי, אתה יכול אחר כך אפילו להגדיל את הכלי, לשכלל את הכלי, לעדן אותו, להרחיב אותו. זה בדיוק ההבדל. אתה יכול להיכנס לתוך המציאות החומרית ולראות רק את הכלים המכילים. אז אתה אומר, עוד הנה תראה, הכלים, הכל תלוי בכלים. אתה יכול להגיד, לא, המים האלה הם העיקר. אתה מתפעל מן הכוס, תתפעל מן המים. אדם צמא, שותה כוס מים, הוא הופך להיות בן אדם אחר, ואם הוא לא שתה הרבה זמן, יכול להיות שזה יציל את החיים שלו. אז מה שווה כוס לעומת חיים של בן אדם? יכול להיות שכמות כזאת של מים בכוס, זה יציל חיים של בן אדם. אם בן אדם לא שתה הרבה זמן, על ידי כמות כזאת של מים, אתה יכול בעצם להחיות אותו, כידוע. נו, אז תראה מה שקורה עכשיו. אתה מתפעל מן הכוס, שקל. אתה תתפלא מן המים שיש בכוס, שזה חיים של בן אדם. אז השאלה, למה אנחנו מתייחסים? המציאות החומרית שאנחנו מכירים יכולה להפוך להיות עיקר. וזה מה שכתוב, שאם אדם יורד, הוא מוריד את העולם איתו. מה זאת אומרת? הוא הופך את כל העולם משועבד לכלים מאוד צרים. ולכן זה נקרא מצרים. וכשקרה לנו הדבר הזה, נכנסנו לתקופה של בין המצרים. הכל צר. מתייחסים רק לערך של הדברים מצד חיצוניותם. וקרה לנו פעמיים במדבר, בצורה מאוד בולטת. קרה לנו פעם אחת בחטא העגל, התייחסנו לזהב, וזה קרה לנו פעם שנייה, בחטא המרגלים, במקום להתייחס לקדושת הארץ, התייחסנו לכל מיני מבטים חיצוניים על הארץ, מגרבה ועם מי נצטרך להתמודד, וערים בצורות עד לב השמיים. נו, זה ככה זה מתחיל. י' ז' בתמוז זה חטא העגל, תשעה באב, חטא המרגלים, בין המצרים. אנחנו התייחסנו למציאות בצורה, בצד החיצוני שלה. במקום להתייחס למכיל, לדבר שנמצא במכיל, התייחסנו למציאות החיצונית. כן? הלכנו להשתחוות לזהב, עגל הזהב. צמצום נורא הדבר הזה. במקום להתייחס לאמת הגדולה, אז רצינו כזה הנהגה שהיא מופיעה בצורה של עגל, עגל הזהב. הנהגה כזאת מאוד שפלה. ואותו דבר גם כן. המרגלים הציעו לעם להישאר בהנהגה של מדבר, במקום להיכנס להנהגת השכינה בארץ, בואו נשאר בהנהגה של המדבר. הנהגת המדבר היא הנהגה שהיא בסופו של דבר משאירה את האדם במדבריות שלו. נכון שיש הרבה ניסים, אותות ומופתים, אבל היא לא מעלה את האדם למדרגה של שותף לריבונו של עולם במעשה בראשית. הוא רק נהנה. במדבר היינו כמו תינוק שיונק משדי אמו. נהנים. נהנים מן המן, נהנים מן המים, נהנים מענני כבוד, נהנים. אבל מה עושים? מה בונים? מה יוצרים? לא. לא מתייחסים לתוך, לערך של הדברים. נשארים אותו דבר, רק נהנים, יונקים, רק אוכלים. אז זה בוודאי מדרגה שהיא לא מדרגה שלמה. נקרא בין המצרים. טוב, אז כל זה כדי להסביר לנו שבימות המשיח, בימות המשיח, אומר המהר"ל, הכל יהיו צדיקים. זאת אומרת שמה שישתנה לא הטבע, הטבע באמת ימשיך לנהוג לפי חוקיו ומשפטיו, אבל בני אדם כבר יהיו יותר מתוקנים. וכן לעניין הברכה, אין ספק שיהיה ברכת הארץ הקדושה בכל, שהיא מוכנת לברכה. באמת, הארץ הזאת היא מוכנה לגלות דברים עצומים. לפי ערכה, שהיא מוכנת לברכה בכל. אם לא, שהחטא גורם. מה שבאמת זה לא מתגלה, זה לא מצד המוכנות של הארץ, אלא זה מצד שהאדם מונע. ובספרי, ונתתי גשמכם באיתם, בלילי שבתות, אמרו בימי שמעון בן שטח, היו גשמים יורדים מלילי שבתות, עד לילי שבתות, עד שנעשו חיטים ככליות, ושעורים כגרעיני זיתים, ועדשים כדינרי זהב. צררו מהם חכמים והניחו דוגמה לדורות להודיע כמה החטא גורם. זאת אומרת, אתה רואה? מצד הארץ הכלי מוכן לגלות ברכה עצומה. הוא מוכן לגלות דברים נפלאים. עדיין לא מחוץ לטבע, בתוך הטבע. באמת זה על ידי גשם, ובאמת זורים חיטים, ובאמת זורים צהורים, ובאמת זורים עדשים. אבל מה אתה מקבל? האם אתה מקבל מעט יבול? האם אתה מקבל חיטים כחושים, כן, כמו במצרים? או האם אתה מקבל חיטים ככליות, צהורים, כגרעיני זיתים, הדשים כדינרי זהב? כלומר, אם האדם ישחרר את העולם מן המועקה של החטא, הטבע ישתף פעולה עם האדם בצורה מדהימה, והוא ייתן לאדם ברכה עצומה. למה? כי באמת הוא רק מחכה לזה. העולם שנברא הקדוש ברוך הוא רק מחכה להיטיב עם האדם. הוא לא אמור להתנכל לו. ההפך, הוא אמור לתרום לו. וכן הוא אומר, כי אבונותיכם אתו אלה, וחטאותיכם מנו הטוב מכם. ככה אומר הנביא ירמיה. הרי הברכה מוכנת לארץ. אם לא, היה החטא. באמת. אם לא מצד החטא, אין בעיה. ואם כן, בזמן המשיח, תהיה ברכה בארץ, כאשר הארץ מוכנת מעצמה. זאת אומרת, בזמן המשיח, אחרי שמסירים את כל המסכים, מסירים את כל הדברים האוטמים, המונים את הברכה, האדם גר לא יחטא, אז הארץ תשתחרר, באמת, כמו שהאדם יהיה טוב, גם הארץ תהיה טובה. איך אנחנו אומרים? על הארץ הטובה אשר נתן לך. זאת אומרת, הארץ באמת היא טובה. אז למה אנחנו בחיסרון של ברכה? חיסרון של ברכה זה לא מצד הארץ, זה מצד האדם. מפורש בחטא אדם הראשון, שבאותו רגע שהאדם חטא, גם הארץ נתקללה. בעבורך היא כבר חסרה את אותה ברכה. ולכן אומר המהר"ל, אין ספק שבימי המשיח אנחנו נהיה עדים לשפע עצום, כמו שמתואר גם בפרשת בחוקותיי, שבאמת מדובר בשפע עצום, בברכה גדולה מאוד. וכתיב, ונתנה הארץ יבולה, לא כדרך שעושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי אדם לפני החטא. מניין אתה אומר שתהא השדה, צריך לתקן, מניין אתה אומר שתהא השדה נזרעת ועושה פירות בת יומה? תלמוד לומר, זכר עשה לנפלאותיו, ואומר תדשה הארץ דשא, עשב מזריע זרע, ביום שנזרעה בו עשתה פירות. כלומר, לא היה צריך זמן, לא היה צריך תהליך, כי הארץ מוכנה להשיב מיד כברכתה. ועץ השדה ייתן פריו, לא כדרך שעשתה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון. מניין אתה אומר כי אילן נוטע ועושה פירות בת יומה? באותו יום. תלמוד לומר, זכר עשה נפלאותיו, ואומר פריוס, עץ פרי עושה פרי, למינו, בו ביום היה עושה פירות. זאת אומרת, אתה רואה שבאותו רגע שמצד האדם אין מניעה, אין מחסום, אז באמת הארץ מיד מגיבה לברכה, בצורה עצומה. מניין שאף העץ עתיד להיות מאכל? תלמוד לומר, עץ פרי עושה פרי. אם לומר שעושה פירות, כבר נאמר עושה פרי. אם כן, למה נאמר עץ פרי? אלא מה פרי מאכל? אף העץ מאכל. מניין שאף אילני סרק עתידין להוציא פירות? תלמוד לומר, ועץ השדה ייתן פריו. מה זה עץ השדה? כל עץ. כלומר, אין דבר כזה אילני סרק. סרק זה מצד האדם. אילני סרק זה האדם. למה? כשהאדם עושה מעשים בלי משמעות, שהם ריקים מתוכן, אז גם הארץ נותנת פירות, נותנת עיצים שאין בהם ערך. כמעשה האדם, מעשה הארץ. אם כל מעשה שאדם עושה הוא בעל ערך, כל עץ נותן פרי. אבל אם האדם עוסק בדברים של הבל, אם האדם עושה במעשים שאין בהם ערך, אז מה צומחים? עצים בלי ערך, אילני סחק. זאת אומרת, זה בדיוק המראה שיש לאדם ממעשיו. אם מעשיך בעלי ערך, בעלי תוכן, שהם עושים פירות, כן, ככה חכמים, ככה הפסוק מדמיין את הצדיק. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. מה מיוחד בצדיק? כל מעשה שלו יש לו פרי, נושא פרי, הוא עץ פרי, עושה פרי, הוא בעצמו טוב ומעשיו טובים. הוא עץ פרי, עושה פרי. האדם הוא עץ פרי, עושה פרי, כי האדם עץ השדה. אז איזה עץ? האם הוא עץ פרי או האם הוא אילן סרק? אם האדם אין במעשיו שום תולדות, שום ערך, שום תוכן, אז הוא כמו אילן סרק שלא נותן כלום. ולעומת זה, אם האדם הוא מלא תוכן, פועל נכון, אז הוא עופר להיות עץ פרי, עושה פרי. אז לעתיד לבוא, אומר המדרש, שזה מה שיקרה, שנחזור למציאות של עץ פרי, עושה פרי, כי ככה האדם יהיה. לכן כתוב שלעתיד לבוא, אילני סרק עתידין להוציא פירות. תלמוד לומר, ועץ השדה ייתן פריו. עץ השדה זה כל עץ. בין עץ פרי, בין עץ שהוא לא עץ פרי, סתם עץ השדה. כולם ייתנו פריים. כל אילני סרק ייתנו פריים. כלומר, כרגע אין דבר כזה עץ בלי פרי. רק יש פירות שאינם נאכלים, שאינם, אתה לא מבחין בהם, אבל באמת יש אפילו עצים שנותנים פירות שהם מאוד רעילים לאדם, אסור לאכול אותם, כן? נו, זה כדוגמת האדם, או מעשיו טובים או מעשיו רעים.
נכון,
אבל גם
בצמחים
האלה יש להם יתרונות. ברור, הקב"ה משתמש בכולם. זה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה שימוש בכל נברא. יכול להיות שגם הרשעים, בלי לדעת, יש בהם, הם, 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 הם משמשים להיות כלים ביד היוצר. אבל הם מצד עצמם לא טובים, אפשר לאכול אותם. אז מה התועלת שלהם? לא יודע, אולי מזה יעשו תרופות. הרי כי לעתיד, כאשר יסתלק החטא מבני אדם, האדמה אשר עררה השם, כילל אותה השם בשביל חטא האדם, תחזור לקדמותה ולברכתה כאשר היה קודם שחטא האדם. זאת אומרת, אנחנו ודאי נגיע לאותה תקופה בימי המשיח, סוף סוף נתקן את זה, לא תהיה יותר כללה בעולם, לא יהיו אסונות טבע. אם העולם יהיה נוהג כשורה, לא צריך בשביל זה ניסים ונפלאות. מספיק שהכל יהיה תקין, שהכל יפעל רגיל. לא צריכים בשביל זה ניסים ונפלאות. אם הגשמים יורדים באיתם, ואין לנו אף פעם אסונות טבע חלילה, לא רעידות אדמה ולא סופות, ולא, אני יודע מה, כל הדברים הלא טובים, מרין בישין, שהם מתחוללים בעולם, אז כבר אתה יש לך עולם שהוא גן עדן. צריך בשביל זה שעוד כלום. די לטבע שאינה קשורה, כדי שאנחנו כבר נהיה מאושרים מאוד. זה מה שבא להגיד המהר"ל. לזה התכוון אותו חכם, שאמר שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות. זאת אומרת, למה זה נקרא שבאמת נשתחרר משעבוד מלכויות? כי המלכויות הן מבססות בעולם את הרע, את הרשות. זה כל העניין. מה שאנחנו רואים בעולם, רוע ורשות, זה מלכות הרשע. על זה אנחנו מתפללים, שהקדוש ברוך הוא יעביר מן העולם את מלכות הרשע. המלכויות מנצלות את כוחן להטות את העולם לרע. לכן, כשהתבטל שיעבוד מלכויות, זה לא רק שאנחנו לא נהיה יותר עבדים, ולא נהיה יותר נרמסים על ידי אומות העולם, אלא אנחנו נוכל סוף סוף גם להיות פועלים טוב. כולם יוכלו להיות צדיקים. הם לא יהיו נגררים על ידי כל מיני חשבונות צרים שהמלכויות מכתיבות. המלכויות מכתיבות בעולם התנהגויות בלתי מוסריות בעליל. רואים את זה. כל מלכות מכתיבה, כן, כמו שחכמים, כמו שאנחנו יודעים, מלכות בבל, מה היה חיסרון, ומלכות פרס ומדי, מה היה חיסרון, ומלכות יוון, ומלכות אדום, שלא צריך לדבר על זה, כמה זה, כמה חסרונות יש במלכות הזאת. היא מבססת את מלכות הרשע. אבל עתיד לבוא, שנשתחרר משעבוד מלכויות, אז ממילא אנשים יוכלו להיות צדיקים, הם ישתחררו מהנטיות הרעות. כבר זה לא יהיה הנורמה בעולם להתנהג לא טוב. הנורמה תהיה דווקא צדקות. ולמן דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, לא יקשה מה שאמר כאן, כי תוציא הארץ פירות כל יום ויום. תבוא ותגיד, אבל אם הארץ תוציא פירות כל יום ויום, זה לא נקרא שהעולם כמנהגו נוהג. הרי אמרת אתה אמרת שלפי הדעה הזאת, הדברים לא יצאו מגדרי הטבע, אבל אם הארץ תוציא פירות כל יום ויום, אז זה כבר לא נקרא גדרי טבע? אומר המהר"ל, לא. לא, 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 אבל באופן כללי בעולם. אתה מדבר בבחינה היסטורית שישראל מעל הטבע. ההיסטוריה הישראלית היא למעלה מהסדרים הרגילים האנושיים. אבל באופן כללי, בחוקי הטבע, זה ימשיך. אז איך אתה תבוא ותגיד על פי המדרש הזה, כי הארץ תוציא פירות כל יום ויום, כי דבר זה לא נקרא נס. אז אני אומר לך, מהר"ל, אם הארץ תיתן פירות בכל יום ויום, זה לא נקרא נס. למה?
זה הפוטנציאל שלה.
שהרי היה בתחילת בריאת העולם, אם לא היה חטא. כי זה לא שינוי הטבע, זה חזרה לטבע. זה הפוך ממה שאתה אומר. חשבת שזה שהארץ תיתן ברכה כזאת גדולה, או השתנו החוקים. לא השתנו החוקים, השתחררו החוקים. זה לא השתנו. זה חוזר לגדר הרגיל, זה הגדר האמיתי. תסתכל במעשה בראשית, ואתה תראה שככה זה היה מתוכנן. זה שאדם איתה, זה שאדם איתה את החוקים האלה לכיוון אחר, זה חיסרון דווקא. זה שהטבע זה לא, הטבע זה לא מה שאתה רואה היום עם כל החסרונות וכל הקלקולים וכל הבעיות שיש במציאות העולמית. מה פתאום? מי אמר שככה צריך להיות? מי אמר שצריך להיות רעידות אדמה? מי אמר שצריך להיות סופות? מי אמר שצריך להיות התחממות כדור הארץ וחור באוזון? מי אמר זה? מי אמר? מה פתאום? זה לא אמור להיות. שהרי היה בתחילת בריאת העולם, אם לא היה החטא. והרי לפעמים גם כן היה חידוש, שהיו החיטים גליות. כלומר, תסתכל ותראה שהיו זמנים, זמן מן הזמנים, שבאמת הטבע גילה את כוחו באופן אמיתי. זאת אומרת, הפוטנציאל הזה קיים, וזמנית הוא לא נתגלה, אבל לפעמים זה פורץ קצת, לפעמים אתה רואה את זה, כן? כמו למשל בימינו בארץ ישראל, זה ברכה עצומה, כל השווקים לפירות, ירקות, בסדר שקשה להאמין, לעומת מה שהאמצעים שעומדים לרשותנו, זה פפי לפלאים, וזה עוד כלום לעומת מה שצפוי להיות, והארץ רק מחכה לזה. ואין דבר כמו זה נקרא שנוהג העולם שלא על טבע. ואם כן אתה תראה שהטבע פועל נכון, כשורה, אז לא נקרא שהוא יוצא מגדרו, זה נקרא שהוא פועל כהלכתו. זה הפוך. זאת אומרת, אתה צריך, ממה אתה צריך להתפלא? שהטבע לא נותן מה שבכוחו לתת. לא שהוא נותן את כוחו. זה מה שצריך להיות. כן. באופן מסוים כן. בסוף מסכת סוטה, כן, נכון, אתה צודק, גם מסכת תענית, וגם בסוף מסכת סוטה יש הגדרות כאלה, נכון? ודאי. ראו בארץ ישראל דברים מדהימים בתקופה שהברכה הייתה שורה פה, גם תקופת התנאים ראו דברים מדהימים. כן,
מה הכוונה כליה?
אתה יודע מה זה כליה? אתה יודע מה זה הכליות שיש לאדם? הכליות, הכליות, לאדם יש כליות. אז כל חיטה הייתה בגודל כמו כליה שיש לאדם. זה כדי להסביר מה היה הגודל. כליה. בסדר? זה הכוונה. טוב. מה? הוא לא הגיע לגמרי, לא, הוא לא חזר לגמרי למדרגה שהייתה לפני חטא אדם הראשון. הוא לא חזר לגמרי, אבל הוא היה קרוב לזה. היה קרוב לזה. איך ברכה כל כך עצומה הייתה בימי שלמה? איך היו כל כך עשירים בימי שלמה? מה היה פה? אנחנו לא אפילו מסוגלים לדמיין מה היה פה. מאיפה היה לשלמה עושר כזה, מלכות כזאת עצומה, גדולה, חזקה? מאיפה? ברור שהייתה פה ברכה עצומה.